שלום וברכה. אנחנו ניפגש היום עם דמות של תנא לא כל כך מוכר, לא מוכר כמו התנאים המרכזיים או המוראים המרכזיים שמופיעים, ודרכו ננסה להתבונן על היחסים שלנו עם החלקים הלא פשוטים של החיים. אני אומר את זה ככותרת, כי אחר כך נוכל דרך הדברים להבין יותר. אני מדבר על פלימו, אבל כדי להכיר את פלימו וכדי לדעת את המדרש שסובב סביב פלימו, אני רוצה לתת רקע. הגמרא עצמה נותנת את הרקע, רק הקדמה הכרחית. אנחנו נלמד על מקומות שבהם תנאים לכאורה הסתבכו, נפלו ברשת יצר הרע וכולי, או כמעט נפלו. ואנחנו לומדים את זה רק כרקע והקדמה כדי להבין את המעשה של פלימו. ולכן מראש יהיה עוול לחשוב שאנחנו מבינים מה קורה פה. אנחנו עוד לא מבינים מה קורה פה. אנחנו רק לומדים את זה כרקע לעולמו של פלימו, וכל מדרש שאני אזכיר עכשיו יהיה צריך פעם אחרת לטפל בו בצורה מעמיקה. הגמרא מסכת קידושין, דף פי א', עמוד א', אומרת את הדבר הבא. הנו שבויתא דעתיה לנהרדא. הביאו שבויות למהלך של פדיון שבויים. הפדיון השבויים הזה נעשה בנהרדא שבבבל. הביאו את השבויות הללו, היו צריכים לשים אותם באיזשהו מקום שהם לא יברחו, וגם שהם איש לא יפגע בהם עד שיתבצע פדיון השבויים. עסקינו לבי רבם המחסידה, אמרו מה המקום הכי טוב בעולם. נשים אותם בביתו של רב עמרם חסידה, בעליית הגג של רב עמרם חסידה. איך דואגים שהם לא יברחו ושאף אחד לא יגיעו? אשקלו דרגה מקמיו. לקחו את המדרגות, כלומר את הסולם, בסדר? זה המדרגות נאות של פעם, סולם שאפשר להזיז אותו. לקחו את הסולם ואי אפשר להגיע לעלייה. והסולם הזה כבד מאוד. בעד הדק חלפה אחד המיניו, כשאחת מהשבויות הללו חולפת בפתח העלייה הזאת, נפל נהורה באיפומה. יוצא ממנה אור גדול בכל פתח העלייה הזאת, אור גדול שיוצא ממנה. שקלי רב עמרם לדרגה, דלוהבו יכולים בי עשרה למדליה, דליה לחודי. רב עמרם פוגש את האור הזה, רואה את השבויה הזאת, ובעוצמת כוחותיו המיוחדים, הוא הולך וסוחב לבדו את הסולם שהוא שר משם, שעשרה אנשים ביחד לא מסוגלים לסחוב אותו. סוחב אותו לבד כדי לטפס בדרך אל אותה שבויה. כלומר, באופן פשוט, יצר הרע מתחיל לנצח את רב עמרם חסידה, החסיד. אגב, זה מזכיר לנו משהו בקודש, נכון? דבר דומה. מי מצליח לסחוב דבר שהרבה אנשים ביחד לא מצליחים לשאת אותו? יעקב אבינו. אותו כוח שמתגלה ביעקב אבינו שם, מתגלה ברב עמרם חסידה פה. אז אנחנו מדמיינים לעצמנו את הסיטואציה, סליק ואזיל. רב עמרם חסידה מתחיל לטפס. יצערה דוחף אותו למעלה, לכיוון השבויה הזאת. הוא הולך ומטפס ומטפס, כמעט לפלגה דרגה, כשהגיע לחצי הסולם, איפשך, רש"י מסביר לנו שהרחיבו פיסק רגליו לעמוד במקומו בחוזקה להתגבר על יצרו. כלומר, רש"י מצייר לנו בצבעים של מלחמה. רב עמרם חסידה עולה, בעקבות יצערה, רוצה להגיע לשבויה היפה הזאת, המיוחדת הזאת, שהאירה, הוא הולך אליה, ובדרך באמצע הדרך הוא מפסק את הרגליים בכוח, נתפס בשני הצדדים של הסולם, היצר רוצה לדחוף אותו למעלה, הוא נעצר באמצע, מלחמה, מלחמה, מלחמה. לרדת הוא לא מצליח, לעלות הוא לא רוצה. מלחמת עולם. מלחמת עולם שנעשית לבד, בלי שאיש יודע, וזה מטריד את רב עמרם חסידה, כי אולי לבד לפעמים קשה לנצח, ואז הוא עושה את הדבר הבא. אומר המדרש, רמה קלה, צעק, הרים קול גדול, נורה בי עמרם, אש בבית עמרם, כלומר בעברית שריפה, שריפה, שריפה. הוא צועק שריפה באופן טבעי, הוא צועק שריפה, מה קורה? כולם באים להציל אותו. אתו רבנן, כולם רצים, מזרנוקים, לחוות את השריפה, מגיעים להציל את רב עמרם, גדול הדור נשרף. רצים, מה מגלים? מגלים את רב עמרם על הסולם בדרך לשבויה הזאת. אמרו לי, כספתינן, אמרו לו, ביישת אותנו, זה הרב שלנו, זה מה שקורה. בושה. אמר לו, מוטב תיחשפו בי עמרם בהל מעדן, ולא תיכספו מיני לעל מדעתי. אני מעדיף שתתביישו בי בעולם הזה, ואל תתביישו בי בעולם הבא. אני מעדיף את זה. זה אגב הסוד שלא הביישן למד. יש הרבה אנשים שהם מודעים לחסרונות שלהם, אבל הם יעשו הכל שאף אחד אחר לא ידע. הם מעדיפים שיתביישו מהם בעולם הזה, אבל סופם להתבייש בעולם הבא. ורב עמרם חסיד הוא ההפך הגמור מזה. אומרת הגמרא, אש באי דינפק מיני. יורד למטה רב עמרם חסידה, אולי אפילו זה קורה באמצע הסולם, אני לא יודע, יכול להיות ששם. כיוון שכולם כבר רואים, וכיוון שהבושה כבר עוזרת להתגבר, אז רב עמרם חסידה משביע את יצר הרע שיעוף ממנו, שיצא ממנו. מתארת הגמרא את הדבר הבא, נפק מיני כי עמוד הדנורה, יצא ממנו עמוד אש. עמוד אש. מה מסתבר? שבאמת הייתה שריפה בבית עמרם. באמת הייתה שריפה. כאן בפנים הייתה שריפה גדולה. שריפה של אש. יצא. אמר לי, חזי דעת נורה ואנה ביסרה ואנה עדיף נמינך. תראה, אתה אש. אני בשר. זה לא כוחות. אבל ניצחתי אותך. כלומר, מי ניצח את מי לפי המדרש הזה? רב עמרם חסידה מנצח את יצרה. הוא היה צריך עזרה. הוא היה צריך להשתמש בכוח הבושה, הוא היה צריך להשתמש בכל מיני כוחות. אבל בסופו של דבר הוא בחר להשתמש בזה, והוא ניצח. זה המעשה הראשון. אמרתי קודם, אנחנו לא מעמקים בו ולא לומדים אותו באמת. ואני עושה עוול לרב עמרם חסידה, אם נדמיין, אם מישהו פה ידמיין שהצלחנו להבין. לא צריך להבין כלום, רק רקע. הגמרא ממשיכה ואומרת, רבי מאיר אבא מתלוצץ בעוברי עבירה. רבי מאיר התלוצץ בעוברי עבירה. מה זה התלוצץ בעוברי עבירה? מסביר רש"י, אומר שנקל להתגבר על יצרו אם היו רוצים. רבי מאיר מהמקום הקדוש והמופלא שבו הוא כבר נמצא, הוא מסתכל על עולם של חטאים וזה נראה לו בדיחה. זה נראה לו, מה זה היצר הזה? מה בא להתגבר עליו? איך היצר הזה בכלל יכול להעמיד אלטרנטיבה ליצר הטוב? זה בכלל לא רלוונטי. הוא מתלוצץ בעוברי עבירה, בז לזה. אומרת הגמרא, יאמר חדה, אידמלי שטן כאיתתא בהכגיסא דנערא. יום אחד השטן נדמה לו, אולי הוא יתחפש והופיע, אולי זה רק בעולם הדמיון, אנחנו לא יודעים להסביר, נדמה לו. אבל יום אחד השטן נדמה לו כאישה בעבר השני של הנער. רבי מאיר שהתלוצץ בעוברי עבירה, רואה אישה. בעבר השני של הנער, הוא לא יודע שזה השטן המחופש. ומה היינו מצפים? שרבי מאיר ימשיך בדרכו. אבל, אומרת הגמרא, יש בעיה. מה הבעיה? לא הווה מברה. בדיוק לא הייתה עונייה לעבור לצד השני של הנער, יש בעיה. נקת מעצרה וכעבר. הוא לקח, עשה לעצמו רפסודה פיראטית, לקח איזה כפיס עץ כזה, נשכב עליו, רבי מאיר, ענק שבענקים, סתם משנה רבי מאיר. נשכב עליו ומתחיל לשחות כדי להגיע לצד השני של הנער, להגיע לאותה אישה דמיונית. אומרת הגמרא, כמעט לפלגה דנערה שווקי, כשהוא הגיע לחצי הנהר, באמצע הדרך, בנהר הגדול הזה, הצערה ויתר לו, הניח לו, עזב, הדמיון התפוגג, האישה נעלמה, חשק הלך, לא רלוונטי. אמר, אילב דקמחר זה ברקיע יזהרו ברבי מאיר ותורתו, שביטי לדמך תרתמאי. אומר, השטן, אם לא היו מכריזים ברקיע, תניח לרבי מאיר ולתורה שלו, הייתי הופך אותך שווה שני גרוש. הייתי מנצח אותך. ויתרתי לך. כי בשמיים אמרו לי לוותר. אבל בעצם ההתלוצצות הזאת בעוברי העבירה, היא הייתה עלולה לגבות מחיר מאוד מאוד כבד. שוב אני אומר עוד פעם, ואני גם אומר את זה עוד מעט במדרש הבא. אנחנו לא באמת לומדים את המדרש הזה, לא לדמיין. למדנו משהו בלי ללמוד אותו. רק רקע. הרקע הבא קורה עם רבי עקיבא. רבי עקיבא גם, הווה מתלוצץ בעוברי העבירה. יום אחד ידמלי שטן כאיתתה בריש דיקלה. רבי עקיבא גם אמר, זה לא בעיה לנצח, והוא הרי יודע מה זה יצא הרע, כי הוא היה במקומות אחרים לפני שהוא עשה תשובה. ובכל זאת, אחרי שהוא כבש את פסגת ההר, אומר רבי עקיבא, זה נקה להתגבר על היצר, צריך רק לרצות. ומהמקום הזה מתחפש לו, מתדמה לו השטן כאישה, איפה? לא פחות ולא יותר, בראש הדקל. המציאות כזאת הזויה ובלתי אפשרית. מה עושה רבי עקיבא? נקתי לדיקלי וכסליק ואזיל. כלומר, רבי עקיבא תופס את הדקל ומתחיל לטפס במעלה הדקל, להגיע לבחורה, לאישה הזאת. כי מטה לפלגי דדיקלה שווקי, הגיע לחצי הדקל, השטן עזב אותו, הדמיון הלך, האישה נעלמה, לא רלוונטי. אמר, שוב השטן פוצח בנאום ניצחון, אמר, אילב דמחרזו ברקיה. היזהרו ברבי עקיבא ותורתו שביתי לדמך תרתי מאי. אותו דבר. אם לא מכריזים בשמיים, לוותר? לעזוב אותך? לא לפגוע בתורה של רבי עקיבא? הייתי הופך אותך שווה שני גרוש. כי מה היה קורה לתורה של רבי מאיר ורבי עקיבא אם היו אומרים עליהם כל מיני? הכל היה מתרסק, אז השטן ויתר. כי הקדוש ברוך הוא הכרח אותו לוותר. שוב אני אומר, ולא למדנו כלום. לא הבנו כלום. לא התחלנו לגרד פה שכבה חיצונית של שום דבר. כל זה רק הזכרתי כדי לנסות להבין בעזרת השם את המדרש הבא שהוא עיקר ענייננו, המדרש על פלימו. מדרש, פחות מוכר, אומר המדרש כך. פלימו אבי רגיל למימר כל יומה גירה בעינה דסטן. פלימו, תלמיד חכם, היה רגיל כל יום לומר חץ בעין של השטן. עוד לא יודעים מה זה. אבל בינתיים זה מה שהוא אמר. גירה חץ בעין הדה שטן, בעינו של השטן. כל יום. לא היה יום שהוא לא היה. מודה אני כל בוקר. חץ בעין של השטן כל בוקר. כל יום הגירה בעין הדה שטן. טוב, השטן כבר ראינו. הוא לא אוהב שפותחים פה לשטן. לכן, יש לו תוכניות משלו. יום אחד, מעל ליום עד כיפור אהבה. יום אחד היה לא סתם יום אחד, אלא היה ערב יום הכיפורים. אחר כך ננסה להבין מה זה חשוב, אבל כרגע אנחנו עוד לא יודעים. ערב יום הכיפורים. אידמלי כעניה, התחפש השטן לעני, לא אישה, כמו עם רבי עקיבא ורבי מאיר, עני, מתחפש כעני. אגב, מתאים מאוד, ערב יום הכיפורים והעניים זה מאוד מאוד מתאים. זה היום של הכפרות, זה היום של הצדקה תציל ממוות, זה היום של הסעודה מפסקת, שמצווה להושיב עניים בסעודה מפסקת, לארח עניים בבית. מתחפש השטן ערב יום הכיפורים לעני, אתה קרא הבבא, דפיקות בדלת, אני בדלת של בית משפחת פלימו. אומרת הגמרא, אפיקולי ריפתא. משפחת פלימו, פותחת הדלת, רואה אני, ואחרי נותנת לו צדקה, מוציאה לו לחם לאכול. אומרת הגמרא, אמר לי, השטן, אני, המחופש, אני עומד בפתח ואומר להם, אמר לי, יום כי אידמה כולי אלמה גבי ואנה אבראי? יום כזה, ערב יום כיפור, כולם יושבים בפנים ואוכלים, ואני, אתה משאיר אותי בחוץ? אתה נותן לי אוכל לאכול בחוץ ברחוב? זה לא מתאים. טוב, איילי וקריבו לריפתא. הכניסו אותו פנימה ונתנו לו לאכול בתוך הבית. זה באמת הנאמור, אנחנו שאלה למה לא הכניסו אותו מההתחלה, אבל אנחנו עוד מעט נגלה תשובה מאוד מאוד מובהקת לשאלה הזאת. הכניסו אותו פנימה. אמר לי, יום כי עידנה כולי אלמא עתך ואנה לחודי? יום כזה, ערב יום כיפור, כולם יושבים אוכלים סעודה מפסקת ליד השולחן? יפה. ואני יושב בצד, הסתבר שפלימו נתן לו אוכל, אבל סידר לו שולחן יש בישיבה נפרדת. כן. יש בעולם השמחות, נכון? יש את הכלוב הזה של הדוסים. כזה הוא סידר לו. כן. הוא יושב בצד, והוא אוכל לבד. שואל השטן, מה, יום כזה כולם יושבים ליד השולחן ואני לבד? לא יפה. אומרת הגמרא, אותיו תבו אתך. הביא אותו, שיבו אותו ליד השולחן. עכשיו אנחנו נחשפים, ואני מבקש סליחה מראש מכל מישהו איסטניסט ברמה כזו או אחרת, ידמיין לעצמו דברים אחרים, מוזיקות, כל מיני, יש התנתקות קצת למקומות אחרים, כי הגמרא באמת לא בשביל איסטניסטים עכשיו. אומרת הגמרא, הוי יתיב מלוא נפשי שכנה וקיבה עלי. כלומר, כל העני הזה, כל הפרצוף שלו, כל הגוף שלו, כל הזה, הכל היה מלא שכין ופצעים מוגלתיים. ואב כעביד בא מילה דמייס. ותוך כדי הארוחה יושב שם ומתעסק לעצמו בתוך הפצעים. עביד בא עושה בדברים מעושים. בקיצור, עכשיו אנחנו מצליחים להבין למה לא הכניסו אותו פנימה. ובעיקר למה לא הושיבו אותו ליד השולחן. תנסו לאכול סעודה מפסקת כשיושב מולכם מישהו ומתנהג ככה. אל תנסו. מראש אתה מאבד את התיאבון. יכול להיות שיהיה לך יותר קל עצום, אבל שבוע. מי יכול לאכול בסיטואציה כזאת? זה לא רלוונטי. ויש איזה מצווה לאכול בערב החג. בקיצור, באמת בלתי נסבל. העני הזה הוא עני, מכוער, ובעיקר חצוף ומגיל, שמתנהג. אין לו בושה להגיד, תכניסו אותי, מה זאת אומרת, כולם יושבים שם, נותן להם דרשות מוסר ותוכחה, אבל גם מתנהג בצורה מאוד מאוד דוחה ולא נעימה, ולכן אנחנו מצליחים להבין. אמרו לי, אולי זה אמר לי פלימו, אומר לשטן, אומר לעני, טיב שפיר, שב יפה, אי אפשר לשבת ככה, מה זה? שב יפה. אמר לי, תגובת העני, אהבו לי קסה, תביאו לי כוס. כלומר, הוא מתעלם חגיגית מהערה, שב יפה, אפשר לאכול ככה, בחייך, תעשה טובה, סעודה מפסקת, אנחנו לא מצליחים, שב יפה. אבל בסעודה המפסקת הזאת, השטן בלי להתבלבל, העני הזה אומר, תביאו לי כוס, תביאו לי כוס. יאהבו לי קסה, הביאו לו כוס. אך אמר, שדה בי כיחו. אני לא, קשה לי לתרגם לא בשל אי ידיעת השפה. הקיצור, הוא דאג ממעמקים להוציא כל מה שאפשר וירק לתוך הכוס. אומרת הגמרא, ניחרו בי, די, הם כבר לא יכולים לסבול את זה, ופלימו גוער בו. די כבר, אי אפשר ככה, איך אתה זה? טוב, אומרת הגמרא, שקה ומית. מה זה? שקה, אומר רשי, החזיק עצמו כמת. כלומר, אותו אני, שטן שחקן, אותו אני שומע את הגיערות של פלימו, הוא מרזיק את החזה כזה, מבוהל, נותן חצי סיבוב אחורה, ונופל קורס, שובר את המפרקת על רצפת ביתו של פלימו. טוב, אנחנו צוחקים, אבל שם יש בעלה נוראית ותחושה קשה, והעני הזה שהם ניסו איכשהו לארח אותו בקושי רב, מת להם מתחת לידיים בשל גערותיהם, קשה מאוד. אומרת הגמרא, שמעו דאבו כאמרי, פלימו קטל גברה, פלימו קטל גברה. התחילו האנשים מדברים, פלימו רצח בן אדם, פלימו רצח בן אדם, פלימו רצח בן אדם, מתחילים דיבורים, זה מתחיל להלחיץ את המערכת, ערק וטש הנפשי בבית הכיסא, ברח פלימו, פלימו הבין שעוד זה עניין של דקות המשטרה פה וחייבים לברוח, ברח וזרק את עצמו, הכביא את עצמו בבית הכיסא. בתי הכיסא של פעם נמצאים מחוץ לאזור המגורים הברור, כן, והוא בורח לשם לבית הכיסא. אומרת הגמרא, יש לו בעיה, ממי הוא בורח? הוא בורח מהשטן, קצת קשה לברוח מהשטן, יש לו כנפיים. ולכן אומרת הגמרא, אזל בתרי נפל קמי, השטן הלך אחריו, כלומר, אף, הגיע לתוך בית הכיסא, איפה שפלימו שם מתחבא, פלאץ' נוחת השטן. אבל נוחת השטן בדמות של העני, של קודם. כי דחז ידעה ומצטער, השטן מסתכל על פלימו. הוא רואה שפלימו בוכה, שבור, בצער. אז הוא אמר, אני ארגיע אותו. איך מרגיעים בן אדם? אני אגיד לו את האמת, נעשה היכרות, שידע, בסך הכל, לא צריך להיבעל, לא הרגת בן אדם, זה סתם אני, השטן. כלומר, דרך להרגיע בן אדם, להגיד לו, אל תדאג, אל תדאג, זה אני, מנו מלאך כמוות, אתה לא זוכר מהגדה של פסח, זה ששחט את השוחט? מה הבעיה? ובקיצור, היכרות. היכרות, נעים מאוד, פלימו, שטן, שטן, פלימו, ואחרי קירות זריזה מתחיל חשבון להיפתח. אמר לי, מהי טעמה אמרת אחי? שואל השטן את פלימו, למה אמרת ככה? מה זה ככה? גירה בעינה דה שטן. למה אמרת גירה בעינה דה שטן כל הזמן? למה? אמר, ואלייך אימה, מה רצית שאני אגיד? אתה הרגע הודית שאתה השטן, השטן זה מלאך המוות, זה יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, גמרא ובתרא, פרק ראשון, זאת אומרת, שצריך להילחם בך, או צריך, אני לא יודע, גירה בעינה דה שטן. אמר לי, לימ אמר, רחמנא נגער בי בשטן. היית צריך לומר, שהקדוש ברוך הוא יגער בשטן, אבל אל תגיד חץ בעינו של השטן. והמדרש פתאום נגמר לנו. נגמר המדרש. היינו מצפים שזה ילך לאיפשהו, יהיה איזה סיום, סוף, משהו. נגמר, נגמר המדרש, מתחילים דברים אחרים. והמדרש הזה מעורר הרבה שאלות, אני רוצה לשאול כמה שאלות ולנסות לנסות להבין. שאלה ראשונה, שהיא ממש הכרחית, מה זה גירה בעינה דה שטן? כלומר, היה לנו קודם את רבי מאיר ורבי עקיבא. רבי מאיר ורבי עקיבא היו מתלוצצים בעוברי עבירה, כלומר, לא מפחדים מהשטן. האם זה מה שפלימו אומר? אולי זה משהו אחר? אז זה דבר ראשון להבין את הרוח של פלימו. מהי תפיסת העולם של פלימו? מה זו התפיסה שאומרת בכל יום חץ בעינו של השטן? א', מעניין גם למה חץ בעין דווקא, יש עוד אופציות בשביל לנטרל את האויב, גם זה מעניין. אוקיי, אז בואו ננסה לראות באמת, ננסה לראות. אני רוצה עוד כמה שאלות לפני התשובות. כמה שאלות. שאלה, למשל, מי ניצח בקרב? פלימו או השטן? כי במדרשים הקודמים ראינו שהשטן, שרבם חסיד הניצח את השטן, נכון? הוא אמר, אני בשר, אתה אש, ואני ניצחתי אותך. זה רבם חסיד. ורבי עקיבא ורבי מאיר ראינו שהשטן הכריז, אמר שאם לא היו מכריזים בשמיים לוותר באמצע הקרב, הוא היה מכסח ומנצח. מי ניצח אצלנו? כי לכאורה פלימו ניצח, שהרי מה הוא עשה לשטן? הוא הרג אותו. פלימו קטל גברה מצד אחד. מצד שני אנחנו רואים שפלימו במצוקה נוראית והשטן בא להרגיע אותו, ואחר כך השטן נותן לו תוכחה ומוסר, כלומר לא היית בסדר פלימו. לא כל כך ברור לנו. בעצם אם השטן היה רוצה לנצח את פלימו, היה צריך לעשות מה שעשה לרבי מאיר ורבי עקיבא, להתחפש לאישה ולנסות להפיל אותו. מה זה, מה קרה פה בעצם? מה זה המפגש הזה בין האני לבין השטן? אנחנו גם צריכים לברר עוד משהו. כי המדרש מביא לנו תאריך מאוד ברור ומוגדר. התאריך הוא ערב יום הכיפורים. הו יומה מעל יומה דכיפורי אבא. היום הזה היה ערב יום הכיפורים. אז מה? מה המשמעות? מה בעצם אנחנו למדים מזה שזה ערב יום הכיפורים? מה הסיפור של כל זה? גם יהיה מעניין אותי אחר כך לנסות להבין מה זה פלימו קטל גברה. יש פה שאלות רבות, ונתחיל בשלב זה לפחות לגעת באחת. והאחת היא, מה הרוח של פלימו? גירה בעינה דה שטן. גירה בעינה דה שטן, מי שמסתכל בגמרא, יש לנו את מסורת השס, ששם שולחים אותנו לדף למד עמוד א', וכתוב לנו, עיין שם ושם נתבאר. אז בואו נראה מה זה קרא בין עדי שטן בדף למד עמוד א', שם כתוב כך. בין 20 שנה, אני מקווה שאני לא מצייר פה אף בן אדם, בסדר? אבל זה גמרא. בין 20 שנה ולא נשא אישה כל ימיו בעבירה, הגמרא שואלת מה בעבירה, אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה. אמר רבא וכן רבי ישמעאל, עד 20 שנה יושב הקדוש ברוך הוא מצפה לאדם מתי יישא אישה, כיוון שהגיע לגיל 20 לא נשא, אומר טיפח עצמותיו. אמר רב חיסדא, לזה רצינו להגיע. היידה עדיפנה מחבריי, זה שאני יותר טוב מחבריי, כלומר אני זוכה לתורה יותר גדולה, לדבקות יותר גדולה, עירת שמיים, דנסיבנה בשיצר, זה בגלל שאני התחתנתי בגיל 16. כמו רוב פה אני מניח. ויה ונסיבנה בארביסר, תמיד אפשר לשפר. אם הייתי מתחתן בגיל 14, הווה אמינה לשטן גירה בעיניך. אני הייתי אומר לשטן חץ בעין. גירה בעין עד השטן, לא הייתי סופר אותו בכלל. בעצם מה שפלימו אמר זה מה שהוא היה אומר אילו היה זוכה להתחתן בגיל 14. רש"י אומר, הווה אמינה לשטן גירה בעיניך, כלומר הייתי מתגרה בו, ושטן הוא יצר הרע ולא יירא שיחטיאני. יש רק בעיה אחת, שאם זה מה שפלימו אומר, זה בעצם מה שרבי מאיר ורבי עקיבא אמרו, כלומר להתלוצץ בעוברי עבירה, לא סופר את השטן, מי זה השטן? חץ בעין, כלומר לא שם עליו. אז יש כבר לגמרא דרך להגיד את זה, הייתה צריכה להגיד שהוא התלוצץ בעוברי עבירה. וגם לא ברור למה השטן אז לא התחפש לאישה וניסה להפיל אותו. יש פה איזה סוד אחר, והסוד אחר נצטרך בעזרת השם להבין בפעם הבאה.